טוב, הגענו בסוף עמוד קופנון ג' לאותה פסקה שאחרי שהרב בירר את הקלקול של העבודה זרה שאחר כך לבש צורה של נצרות, הוא בא לטפל עכשיו בקלקול השלישי שתוקף את העולם. הדברים נאמרו בסדר המדויק הזה, גם מבחינה כרונולוגית וגם מבחינה כרונולוגית של הופעת הדברים בעולם. ככה לפי הסדר הזה הדברים הופיעו בעולם, וגם בהתמודדות הצפויה של עם ישראל עם האמונות המסולפות באחרית הימים לקראת הבירור הגדול שיכשיר את הדרך להופעת האמונה השלמה, התמימה, אמונת אמת של עם ישראל בעולם. ההתמודדות עם הזרמים האלה היא תמיד הייתה. אבל אין ספק, ולכן הרב הכניס את זה בספר אורות, אין ספק שבאחרית הימים ההתמודדות הזאת הולכת וגוברת, מתחזקת, כי הופעת עם ישראל בעולם בתפקידו המלא, אור לגויים, מחייב את הבירור הזה. איפה האמת? הקשיים שאנחנו עוברים באחרית הימים הם לא קשיים לאומיים במובן הצר שיש כאן מאבקים לאומיים בינינו לבין המוסלמים שנמצאים סביבנו. זה לא נכון לראות את זה בצורה כזאת, וזה יותר ויותר מתברר שלא מדובר כאן במאבק לאומי רגיל, אלא המאבק הלאומי הזה בעצם נושא על גבו את המאבק הגדול של האמונה באל אחד, לעומת המתיימרים לאחוז באמונה הזאת בצורה מסולפת. כן. אז מה שאתה שואל זה ודאי שאלה חשובה. כן. הנצרות היא לא רק פולחן, ואז תתחיל לספור את האנשים שמתמסרים לפולחן הזה, שבדיוק כמה מספר אנשים בעולם הולכים לכנסייה כל יום ראשון, קשורים לכומר. מדובר פה בתפיסות עולם, בהשקפות עולם, גם בבנייה של חברה על יסודות מסוימים. זה שהנצרות זה כבר לאלפיים שנה שהיא שולטת בכיפה, זה לא יצא רק אנשים בני כנסייה, זה הרבה מעבר לזה. זה גישה, זו הבנה של המציאות. מאיפה העולם בא, לאן הוא הולך? זה גם נכנס לסדרי ניהול עמים ואנושות איך מנהלים את האנושות? מה הם ההשקפות המתאימות, הנכונות, לניהול ענייני העולם, ומה מחדירים במוח של האנשים ביחס למה שיש לצפות מן העולם? הרבה דברים שבמבט ראשון, זה לא, זה לכאורה לא קשור, אבל מי שיחדור ויעמיק ויבין את העקרונות של החסד המדומה, של הניסיון למדוד את הבלתי נמדד באמת המוסר, אמת המוסר האנושי, הוא לאט לאט יבין שפשיטת הרגל של התרבות המערבית הקלוקלת, שעושה כל ניסיון להשתלט על כל העולם, אבל עכשיו האובייקט העיקרי שלה זה כמובן ישראל, זה כולו עם צבע נוצרי עמוק, שהוא יודע למה הוא רוצה להגיע, והוא פועל בשביל זה, והוא משתדל בשביל זה, והוא גם יוצר תרבות שלמה מסביב לזה. חכמים מבררים לנו היטב בגמרא דבר שנקרא דרכי האמורי. מה זה דרכי האמורי שחכמים מזכירים כל כך הרבה? שאנחנו מצווים להתרחק מהם, מדרכי האמורי. לא ללכת בדרכי האמורי. ובחוקותיהם לא תלכו. מה זה? מה זה דרכי האמורי? או שזה עבודה זרה, או שזה לא עבודה זרה, תחליט. אם זה עבודה זרה, למה אתה קורא לזה דרכי האמורי? תקרא לזה עבודה זרה. אם זה לא עבודה זרה, אז אין בעיה. זה לא עבודה זרה. אבל מסתבר שיש העבודה זרה בשמה, שהולכים למקדש, משתחווים לפסל, מקטירים כתובת, סוחפים את הבן, יש. ויש כל התרבות התומכת, שהיא בעצמה ספוגה, בעומק היא ספוגה מעבודה זרה, והיא מתפתחת מסביב לעבודה זרה, לעבודת האלילים, כדבר מתלווה מוכחי, הכחי, זה חייב להיות. זה אותה תרבות שהיא לא אומרת, היא לא עוסקת כרגע בללכת להקטיר את הכתורת בפועל, אבל היא נותנת לאנשים הרגלים, היא קובעת כללים של התנהגות שהם נקראים דרכי האמורי. ככה נוהגים אצלנו, ככה זה פשוט שצריך לנהוג, ככה צריך לעשות, ככה זה שייך בכלל. איך שייך אחרת? כן, נכון, זה התפתח, זה חלק מן הסיפור. עכשיו, בני אדם האלה שעוסקים בדרכי האמורי, תגיד להם, תשמעו, אתם יודעים, מה שאתם עושים עכשיו, זה בעצם בא ממחשבה אלילית. תגיד, איזה מחשבה אלילית? מה מחשבה אלילית? ככה זה המנהג, ככה זה המודה. זה לא קשור לזה, זה המודה, אתה מבין? זה לא קשור, לכאורה. אבל האמת שזה זה! בגלל שבני אדם חיים תרבות מסוימת. התרבות היא ניזונת ממשהו, מהשקפות, מהבנות. אתה מסתכל על העולם כעולם שהולך לטוב, או אתה מסתכל על העולם כעולם שהולך לרע. איך קורה שבאמת התרבות האנושית הולכת ומדרדרת למחוזות ש... מי היה בכלל מצפה לדבר כזה? שיגיעו לזה. כן, ודאי, כי אם התפיסה הבסיסית ביחס אל העולם, שהעולם הוא נולד ברע והוא שייך לרע, והוא יגיע בסופו של דבר לחידלון בצורה אפוקליפטית, שכל העסק יתפוצץ, אז זה לא פלא שאנשים אומרים אכול ושתו כי מחר נמות. אכול ושתו כי מחר נמות זה תרבות שאם אתה תצלם אותה מבחוץ, מה אתה רואה? אתה תראה ככה, תראה מסעדות, הרבה מסעדות, הרבה אוכל, כשאתה רוצה להציע למישהו, זה, בוא נלך לאכול. רגע, אין משהו אחר לעשות. לא, זה שמע, זה. הולכים לאכול. מסיבות אוכל.
תרבות אבל נוצר
כך. אתה מבין? התרבות הזאת שאנחנו חושבים שזה נולד מכלום, זה פתאום בני אדם ככה, זה לא ככה. זה בא מאנשים שהזרימו לתוך החברה דעות מסוימות, גישות מסוימות, מחשבות מסוימות. עכשיו, המחשבות האלה, הן עוברות גלגולים כמובן, הן עוברות עיבודים. הן לא, אלה הראשונים, אלה שיושבים בקתדרה, ושם מזרימים את המחשבות האלה, הם נותנים הרצאות. יכול להיות שהם לא הולכים למסעדה. יכול להיות שהם לא משתתפים בכל החינגה הזאת. יכול להיות. בכלל לא קשור אליהם. אבל אחרי שהזרמת, נקלט, נתפס, לאט לאט זה לובש כל מיני צורות תרבותיות, שכדי לעשות את הקשר בינם לבין היסוד, השורש, אתה צריך הרבה להיות, צריך למשור בחוטים, עד שפתאום אתה מגלה מאיפה זה בא. אכול ושתו כי מחר נמות, זה סוף בית ראשון, שהיה כולו שקוע בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אכול ושתו כי מחר נמות. זה, אתה מבין, זה השפיץ התרבותי. קראתי עכשיו, זה קשה להאמין. קראתי עכשיו, ככה יצא לי, נפל תחת עיניי, מה שנקרא. אחד בניו אורלינס שם, באמריקה, ששם הכל נשטף וחורבן. אז אחד אומר ככה. אומר, כשאני שמתי לב שהמנגל שלי ניצל, הדבר הראשון שחשבתי מיד לעשות, זה לעשות על האש. אתה מבין? הגופות מסתובבות לו מסביב, ככה מכל הכיוונים. זורמות שם. כן? זה כל רגע, הכל עומד להתמוטט וזה. אז הוא, משהו ניצל בכל החורבן הזה, ובכל הגיהנום הזה, משהו, המנגל. אז מה המחשבה של אדם שנמצא במצב כזה? בא לי לבכות. אני רוצה להגיד לכם, בא לי לבכות. בן אדם ככה חושב. זה עכשיו מה שאתה חושב. דבר ראשון, סיפרו לי אותו דבר, ויותר גרוע מזה, אני אפילו לא יכול לספר לכם. אולי חלק אתם קראתם או ראיתם, על מה שקרה עם הצונמי. דברים בכלל, אתה יודע מה? הדמיון הפרוע שלך לא מצליח גם לקלוט את מה ש... איך באמצע מוות בני אדם שוקים בממתת שרת, באמצע מוות. כלום, בלי חשבון. ככה באמריקה עכשיו? באמצע. רצח. באמצע. לא, אל תחשוב שאתה... באמצע מוות. באמצע שככה בני אדם נסחפים, מתים, טובעים, נחנקים. באמצע המוות, אנשים מנמצים למצוא איזושהי פינה שמה, של משהו נשאר, בתוך כעול העולם הזה מתמוטט, ושמה רצח, אונס, שפיכות, מה שאתה רוצה. כל הבוץ הכי נורא. תבין, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, טוב, נו, מה לעשות? אבל זה בא ממשהו. זה נובע ממשהו, הגישה הזו. שבני אדם זה הרפלקסים שלהם. זה ככה מגיבים. תנסו לחשוב, מה, איך אנחנו מגיבים במצב חירום? הרי כל חלק באנושות יכול להתקל במצב חירום. איך אנחנו מגיבים? על מה חושבים? מה בראש מתרוצץ לך? ואיך חלקים באנושות שעוברים את הדברים הכי נוראים שאפשר להעלות על הדעת? מה בני אדם באותו רגע עובר להם בראש? אכול ושתו, כי מחר נמות. זאת אומרת, זהו, זה סוף העולם. אז ממילא, אז מה? אז הכל יכול להתפרק, הכל יכול לזה. זה צריך לדעת. זה לא בא מכלום. זה בא ממחשבות, זה בא מדעות, זה בא מגישות, זה בא מתפיסות עולם. זה בא מעומק הדברים שהצטברו לך בגנים. הדבר הזה. זה לא פשוט. זה אותו דבר עם המוסלמיניות. שבאותו רגע שאתה רואה מקום, שמה שעשו בני אדם שמה, זה ששמה למדו, התפללו. בסדר, זה האויב. אבל רק, תן לי רגע, רק לשרוף. תן לי רק חתיכה לשרוף. לא יכול, חייב אש. בלי משהו, בלי איזה קצת אש, קצת ביזה, קצת חורבן, קצת להרוס. לא יכול, אני לא יכול. אי אפשר לחיות בלי זה. מאיפה זה בא הדבר הזה? איך זה קורה דבר כזה? סתם אנחנו חושבים, בני אדם מתפרקים, מה לעשות, מה לעשות, זה קורה. כמו שמציגים אגב זה בצורה כזאת. ככה מציגים את זה. נו, מה אתה יכול לעשות אחרי שבני אדם, אתה מבין, היו צריכים להתאפק כל כך הרבה שנים. חייבים לתת להם משהו. זה חלק מזה, מהקרנבל. זה אגב, אותו דבר גם בתרבויות של הקרנבל. אתם מבינים? כל השנה מנסים לרסן אותך, להחזיק אותך, תפוס אותך. אבל אני חייב איזה וסט שהיסוד האמיתי שבאדם, שהוא רע, שחיתות, אתה חייב לשחרר את זה מדי פעם, את הווסט הזה. כי אם לא תשחרר אותו, זה יתפוצץ לך. אז מה אתה עושה? אז כמה ימים בשנה... רבותיי, בארצות הנוצריות, בשיא הנצרות. הקרנבל נולד איפה? איפה זה החגיגות האלה? שאורגים, רוצחים, אונסים, גונבים, כל מה שאתה רוצה. מותר לך הכל. רק דבר אחד. תשים מסכה. ברור. תשים מסכה, הכל. אבל הכל מותר לך. סופרים את ההרוגים אחרי כל קרנבל. בקרנבל אמיתי, אחרי כל קרנבל, סופרים את ההרוגים. על מה זה בנוי? ההתפרקות הזאת. כל השנה אנחנו עושים את הכל כדי להחזיק משהו מן הטבע האנושי הפרוע. אבל כמה ימים בשנה, תן לזה, אתה חייב לתת. אתה לא תוכל להחזיק ככה בני אדם. כל השנה להיות, תבין, זה. אז יכול להיות שמאחורי המסכה נמצא איזה סך שם, אני יודע מי. כל אחד יכול ללבוש מסכה. איש מתלבש לאישה, אישה מתלבשת לאיש, וחופשי. זה איפה? במרכז הארצות הנוצריות. זה רשמי. היום, זה אפילו לא מה שהיה פעם. אבל זה עדיין נשאר, יש עדיין. מי שעדיין רוצה לנסוע לקרנבל ומחפש איך בדיוק לפרוק את כל, לפרוק את כל היצרים שלו, מארגנים לך את הכל, אין בעיה. ריו דה ג'נרו, אתה מגיע, אין בעיה, רשמי, אתה בא, 3 ימים, חופשי. שמים לך גם מוזיקה מתאימה, כמובן, ו3 ימים, אתה מסתובב, אתה עושה מה שאתה רוצה. מה? מה? מאיפה זה בא? הגישה הזאת. אז אנחנו מסתובבים בעולם, ואנחנו חושבים שבני אדם מתנהגים סתם ככה, לא, זה שטיפת מוח של 2000 שנה, זה הבנות, זה גישות לחיים. ועכשיו הגל הזה מתקרב לחופים שלנו, הוא כבר נגע בחופים. לכן אומר הרב, מי שלומד ספר גאולת ישראל, תחיית ישראל, תקומת ישראל בארצו, מהר דחוף לקבל, לעבור השתלמות על עבודה זרה, על הנצרות ועל המוסלמיניות, כי אנחנו את זה הולכים לפגוש, אבל בגדול, ולא רק בגדול, במרוכז. זה מה שאנחנו הולכים לפגוש עכשיו. למה עכשיו יותר מעכשיו, יותר מפעם? בגלל שתקומת ישראל בעולם נתפסת כזעזוע אמות הסיפים. כולם מבינים שמשהו הולך להשתנות, מרגישים את זה. מה אנשים, אתה חושב שאנשים טיפשים? אנשים החושבים אומרים רק רגע, אבל התנ"ך נפתח, מה קורה פה? מה הולך פה? כל מה שכתוב בתנ"ך מתקיים, זה קטסטרופה. כל נבואה שכתובה בתנ"ך מתקיימת. כל נבואה. מה, אנשים לא קוראים תנ"ך? אולי פה אסור לעשות בגרות בתנ"ך, אבל בעולם קוראים תנ"ך. זה לא משרד החינוך. קוראים תנ"ך. אנשים לומדים תנ"ך. קוראים תנ"ך, אומרים, תשמע מה שקורה פה. אז מה, אז מה שכתוב בתנ"ך, שעם ישראל חוזר להיות מרכז העולם, גם זה בא? אנשים לא טיפשים. זה בא? בוודאי שזה בא. מי שעומד מאחורי זה כל אלה שמוזכרים כאן. ויש לך אנשים שיושבים כל היום וחושבים ופועלים כדי שהדבר הזה לא יקרה. אנחנו אולי נרדמים בשמירה. היום פגשתי בחור בן 16 שהוא מסתובב איפה שהצעירים מסתובבים בירושלים, הכיכרות עם כל השמות. הוא אמר לי, העיר מלאה מיסיונרים. בחור בן 16, לפני כמה ימים, אספר לכם סיפור כדי שאולי מי שעדיין חושב בתמימות שאנחנו כאן הכל בסדר, לא לדאוג, לא לידי. לפני כמה ימים חבורה הלכו לכותל, לקחו גיטרה, התחילו לנגן ולשיר שירי קוידש מול הכותל, באמצע הלילה, כמובן, השראה, ירח, כל מה שצריך. בסדר? אחרי כמה דקות, פתאום מופיע אחד עם גיטרה, כן? ומצטרף. חבורה מנגד גיטרה, שירים, מצטרף. באותו רגע שהוא מצטרף, אחד מבני החבורה מתחיל פרצוף חמוץ. ורואים שפצט, ככה לא מרגיש טוב. כן, לא. אז בסוף אחד ניגש אליו, אחד מהחבר'ה, אומר לו, תשמע, מה קרה? מה, אתה כועס על זה שמישהו מצטרף אלינו? מה יש לך? מה? זה טוב, מה? ביחד ננגן, נשיר, מה? מה שיותר חבר'ה יותר טוב, מה לא בסדר? והוא שיצטרף גיטרה, השירים שלנו, מנגן את השירים שלנו. הוא אומר לו, אני מכיר אותו, זה מיסיונר.
איך אפשר להוקיע אותם
המדינה? קדימה! עכשיו אתה מתחיל קודם כל להבין עם מה אנחנו מתמודדים היום. מצטרך עם החבר'ה, גיטרה, ואחר כך הוא אמר להם, תראו פה המקום הזה, באמת, אתם יודעים, יש לי מקום טוב להציע לכם. בואו, שם אני אשתה משהו גם כן. דבר קצת. נעשה כמה צחנשים. נדבר על העולם, על הטוב, על השמיים. מה שאתם רוצים. הכל פתוח. רבותיי, הרב קוק לא כתב את הדברים האלה כאן בספר גאולת ישראל אם הוא לא ידע על פי מסורת עתיקה ועל פי רוח הקודש ששורה על גדולי ישראל שאנחנו, עיקר המאבק שלנו זה קודם כל מאבק מחשבתי רעיוני. אנחנו חושבים שהכל מה שקורה פה זה במקרה, זה בסדר. אף פעם לא קיבלו את ראש ממשלת ישראל באום כמו עכשיו. מה זה מחיאות כפיים? חבל על הזמן. איזה קבלת פנים במרכז האומות המאוחדות. עם ישראל נסוג מארצו. אפשר לנשום לרווחה. חשבנו שהתנ"ך בדרך, הצלחנו קצת אחורה. קצת שורפים בתי כנסיות, יש לך כוח, ראש ממשלת ישראל. הצלת. אפשר לנשום קצת. יש לו לדע שהוא במלכודת הזאת, אבל אתם מבינים? הגויים יכולים לתת לנו עכשיו, יש לך כוח. אתם יודעים, שנים אנחנו מצפים שיגידו עלינו מילה טובה באום. אתם יודעים איך רוקדים במשרד החוץ? הוציאו את כל בקבוק השמפניה. לא נשאר בקבוק בארונות. שסוף סוף אומרים מילה טובה עם מדינת ישראל, זה כבר שנים, מאז מלחמת ששת הימים, שהפכו עלינו את כל הגליים. ומגיע ראש ממשלת ישראל לאום, מקבלים אותו, הוא היום עושה נאום חגיגי, מקבלים אותו בסבר פנים יפות, כן? בכל הכיוונים מקבלים אותנו. הרבנים הראשיים היום אצל האפיפיור, הכל מסודר. הרבנים הראשיים בקבלת פנים אצל האפיפיור, ראש ממשלת ישראל מתקבל באום, העולם נושם. זהו, יצאתם, כמובן, חופשי, מעבר חופשי עם מצרים, זהו, הכל מסתדר. אתם יודעים את זה, כן? אין שום, אין כלום, מצרים, רצועת עזה זה הפך להיות אחד. היום, חופשי, זורם מצרים לעזה, מעזה למצרים, מה שאתה רוצה. בני אדם, אחריות טנקים, מטוסים, מה שאתה רוצה. חופשי, אותי הוא עכשיו. נושמים לרווחה, זהו, אנחנו בדרך. הם זזים אחורה. מאז מלחמת ששת הימים, סיוט. העם הזה הולך ומוציא לפועל את התנ"ך. זה קטסטרופה. נושמים. כולם מוחאים כפיים. אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים. עם לבדד ישכון, והולך להיות אור לגויים. אבל לפני זה, חביבי, יש הרבה עבודה. בכל התחומים. מי במלחמת הדעות, ומי במלחמת צבא הגנה לישראל, זה לא משנה. על זה הרב כותב את הסעיפים האלה. הוא לא כותב את הסעיפים, כי אדוני, בוא תקבל שיעור בענייני נסחות. שאגב, היום, כל מי שהולך ללמוד לימודים גבוהים, לא יעלה על הדעת שלא ילמד נצחות. לא במובן של הרב קוק. זאת אומרת, זה חווה, לא עברת קורס בנצרות? אתה לא יודע את הכל על הכנסיות שבארץ? חייב להיות. הכל חייב, אתה חייב לדעת כל הכנסיות וכל ההיסטוריה וההיסטוריה של אותו איש ואיך הוא מסתובב בדיוק על הכנרת וכל מה, אתה חייב לדעת את הכל. עכשיו הולכים להקים שם על יד הכנרת מרכז 500 דונם מן המדינה, להקים מרכז נוצרי מן הזרם הכי מיסיונרי. כן?
איך נותנים לזה לקרות?
אני אגיד לך איך נותנים לזה לקרות. נותנים לזה לקרות כי אף אחד לא חושב שזה משהו רע, כי אף אחד לא לימד שזה משהו רע, כי היום כל ילד מבית ספר יסודי כבר מדברים איתו על ירושלים מקודשת לכל הדתות המונוסטיות השוות, שלוש דתות, נצרות, אסלאם, יהדות. שמעתי מישהו שסיפר שמעל איזה מוסד דתי ביום ירושלים, יום ירושלים, כן, ומתחת לזה שלוש דמויות, כומר עם צלב, מוסלמי כמובן,
קאדי,
כן, קאדי, וליד זה אחד עם שטריים. מעל מוסד דתי, זה מקום דתי לנוער, זה יום ירושלים, ככה חגגו את יום ירושלים. אם זה מעל הראש אתה נכנס, מי חושב בכלל שזה רע? אתה תגיד שזה רע? מה יגידו לך? מה זה צריך? חוסר סבלנות. אדם כזה שנשאר לידי בימי הביניים בכלל, איזה פיגור בכלל, איזה אדם פרימיטיבי אתה. עובד על שנאת העמים. כשאנחנו קרוב לשלום העולמי, בטח, יהיה שלום עולמי, כשכבר לא יהיו יהודים, באמת יהיה שלום עולמי, לא יהיה מי לריב. כן.
זה בלתי נמנע. המלחמה הזאת, ככה זה חלטיה. לא גור מגור. כל מה שצריך לקרות, יקרה גם ככה.
אני חוזר. כשבצהל יודעים שמתקרבת מלחמה, מה עושים? זה בלתי נמנע. זה אתה לא מחליט. האויב החליט לעשות מלחמה. אתה צודק. זה בלתי נמנע. אז מה עושים? ויפה. מתחמשים, מתרגלים, חוזרים על הפקודות, מתחזקים, מביאים מרצים, מישהו אומר פרק תהילים. יפה. טוב שאתה יודע. כדאי לדעת. אבל אם אנחנו לא, אנחנו חושבים שאנחנו הולכים לקראת קייטנה, אז זה באמת, אתה יודע, פעם אחרונה שאנחנו לא התכוננו, זה יצא לנו לא טוב. וזה הכל מתחיל קודם כל מן הדעות, ממה ששוטף אותנו, ואנשים בכלל אומרים, מה קרה לך? אז מה יש? אז מה?
אז מה אומרים לאנשים כאלה?
מה אומרים? לומדים. חזקים. מתחזקים ומחזקים ומבררים ולומדים על עם ישראל, על תורת ישראל, על תרבות נקייה. זה עבודה, זה לא עבודה קלה. כן. זאת שאלה, מה שאתה שואל. שאלה, למה אין התייחסות כאן לפילוסופיה היוונית? הכוזרי כן עשה את זה. הכוזרי כן עשה את זה. ולמה הכוזרי עשה את זה? כי בזמן רבי יהודה הלוי, היהודים היו חשופים למחשבה הפילוסופית בתהרתה. זאת אומרת, יהודי בספרד, כן, פילוסופיה היוונית זה, זאת אומרת, זה שמה, על זה מדברים. אז רבי יהודה לוי אמר, אני מתחיל מיד לטפל בדבר הזה, קודם כל. עכשיו, למה הרב לא מדבר על זה כאן? בגלל שבעצם היום הפילוסופיה ודאי ממשיכה לעשות נזקים, אבל היא כבר עברה עיכול. הנצרות למשל עיכלה את הפילוסופיה. אז היום, אם אתה תבוא ותגיד, רבותיי, פילוסופיה, אני אגיד לה, לא, מה פילוסופיה? מה, מסתובבים לי אחד פילוסופים ברחובות? לא, זה לא ככה. אבל, אתה חייב ללמוד רבי יהודה לוי. אם אתה לא לומד רבי יהודה לוי, שמתחיל מיד את הפרוסדור של סור מרע בפילוסופיה, אז באמת אתה לא תזהה גם באלמנטים של תפיסה, של תפיסות שהיום בעולם מסתובבות. אבל הם כבר עברו עיכול, הם כבר בתוך הבטן של תפיסות עולם אחרות, ואתה מקבל את זה ככה בדלת האחורית. הרב כאן מציין את הדברים שבאופן משמעותי אנחנו פוגשים ממש חזיתית, אבל התנגשות חזיתית, זה לא תגיד, טוב, תשמעו, בעל, תת, זה, בעל, זה, רק רגע, הכומרים לא נכנסים.
הרב מדבר על
כן, ודאי. אם אתה מדבר על תלמיד חכם, תלמיד חכם כלל גדול. חייב לדעת את הכל. הכל צריך לדעת. תלמיד חכם לא צריך לדעת הכל. חכמי הסנהדרין לא ידעו את הכל. כולל כישוף וכולל עבודה זרה. תלמיד חכם חייב לדעת את הכל. ודאי. פה מדובר, הרב אומר, עם ישראל כולו, בכללותו, צריך לדעת שמהלך התחייה שלו מלווה בהתמודדות אמונית אדירה, במלחמה עקובה מדם במובן הרוחני, ויש חללים, יש חללים באופן רוחני, באופן נפשי יש חללים, יש כל יום אנשים שנופלים. מה?
אבל
אתה
יודע
איך שתנצח את הסלם. אתה לא ראית. תראה, אני רוצה להגיד לך ככה. קודם כל, אלה שמתנצרים, אתה בטח לא יודע עליהם. דבר שני, אל תחשוב שהיום השיטה הזה שאתה בא למישהו ואתה מציע לו, מה דעתך להתנצר? זה לא עובד בצורה כזאת. זה לא עובד בצורה כזאת. אתה יודע, יש זוגות היום שמתפרקים על זה. מתפרקים על זה. זה מדהים הסיפורים. מדהים הסיפורים. לפני יום, אישה כבר לא ידעה מה לעשות. בעלה, קיבל, הוא היה איזה בעיות, עבודה, לא מצא עבודה, כן עבודה, לא עבודה. שהוא אמר לו, סמן, אתה יודע מה, אתה מצב קשה, כן. נעזור לך. קיבל עזרה, אחרי האות, תדע מה, יש לי עבודה בשבילך, תחיל לעבוד. אחרי זה, אנחנו חוג של חברים, בואו, נפגשים, חבר'ה מיה, נפגשים. אחרי כמה חודשים, אשתו רואה בן אדם מאמין בנצחות. מאמין, חוזר הביתה, בית רגיל, מזוזה בכניסה, נצחות. לא ידעו מה לעשות. היא עשתה את הכל. בסוף, היא אמרה לו, אתה יודע מה? אולי הם צודקים. איזה חוכמה שיש לנשים. אז אנחנו נארגן, אנחנו נארגן מפגש אצלנו בבית, אתה תביא את החבר'ה שלך, החבר'ה לאלה, אנחנו נזמין רב, שניים, נראה, נעשה ביניהם אימות, ונראה. אולי הם צודקים. אולי אני גם משתכנע. ככה היא עשתה. חכמות נשים בנתה ביתה. וכך היה. והחכמים האלה, הרבנים האלה, שהם ידעו בדיוק למה הם באים, הורידו אותם לקשים. וכשהוא ראה את הדבר הזה, אז הוא עשה סיבוב 180 מעלות. זה מה שעזר. רק זה עזר. אבל זה לא פשוט. זה היום חודר לבתוך הבתים. אתה לא יודע את זה, שמה. אתה תלך לדדניודמה, להרצאה מאוד מעניינת. בטח. אני ראיתי עכשיו, התוכנית של מוסד בן צבי. אני מציע לכם, תיקחו את הפרסום. מה מציעים? שנת הלימודים הקרובה. מה?
כל הכנסיות מראים
שם. שמעתם? בת שירות לאומי. בת שירות לאומי. מתקשרת אליי לפני כמה שבועות. היא אומרת לי, אני בבעיה מאוד גדולה. מה קרה? מה קרה? הצלחתי להיכנס לחברה להגנת הטבע. מאוד קשה. זה נחשב. מי שמצליח להיכנס ולהתקבל שירות לאומי לחברה להגנת הטבע, זה הסיירת של הסיירת. והיא הולכת להיות מדריכה ועוברת קורס מאוד יוקרתי. מי שמגיע לשעה. אז היא אומרת לי, אבל נודע לי שבמסגרת הקורס, תחילה להתעניין מה הולכים ללמוד כולי. ציור כנסיות, חבל על הזמן. לא, מה זה חובה? על מה להדריך בכלל? והקורס הוא לא רק של יהודים. תקשיבו טוב. קורס הכשרת מדריכים להגנת הטבע, בנות שירות לאומי, הוא לא רק ליהודים. יש לא יהודים גם שמשתתבים בקורס. אז היא כבר לא יודעת נפשה. אומרת, כל כך רציתי להגיע לזה, כי אני אוהבת את זה. אני רוצה להדריך וכו'. אבל, מה, אני כל כך הרבה אצטרך להיות בכנסיות? וגם, כל קורס צמוד. צמוד, סיורים וטיולים, ימים ולילות. גם אם לא יהודים. מה אני אעשה? אמרתי למה שאמרתי לה, אחרי כמה ימים, פגשה אותי, אמרה איזה סייעתא דשמיא. למחרת הציעו לי מקום אחר, מקום נפלא. נמלטתי. זה, אבל תמימות, באת לשירות לאומי. הולכת, אתם יודעים, בחורה, בת 18, תמימות, נוחתת ככה למקום הכי יוקרתי, וזבנג! אתה צריך לדעת, חביבי, תולדות אותו האיש, איך בדיוק מצטלבים, ואיך זה, ואיך מתכנזה, ואת הכל, ויושיב אותך בכנסייה, ואתה תשמע מיסה. אחרת אתה יודע להדריך. אתה צריך לדעת את המיסאי, והמיסאי, והמיסאור, והמיסאור.
למה זה? כי יש תרומות? מישהו נותן תרומות לחברה להגנת הטבע ומכניסים על הדרך את העניין הזה?
מאוד ייתכן שאגב, היום מספר המוסדות שממומנים על ידי האיחוד הלאומי והנצחות הוא מספר במדינת ישראל שמי שהיה יודע את זה הוא היה מתמוטט. רק לדעת את זה. כולל ארגוני חסד גדולים.
אז למה הם נותנים יד לזה?
מי זה נותנים יד?
הייתה כתבה לדוגמה על האבנגליסטים, שכל הרבנים בארץ, אפילו הרב גרוסמן בצפון שם.
שמה חביבי, כסף.
ומגיעים לעיירות פיתוח, ומגיעים כל מיני מרכזים.
זה בעיה, כסף זה בעיה, זה עוזר, מה לעשות?
סיימו שם.
מצב קשה, זה, אנחנו רוצה בעיות חברתיות.
מחלות.
כסף, מדינת ישראל אין לה כסף, כידוע.
כסף זה כמו אמר זרני, הדברים השם.
כן, אז, אבל אם אנחנו... כן, אין ריח, זה, תביא את זה, לא, זה לא קשור, זה, וכו'. זה, אתה מקבל כסף. מדי פעם אתה צריך לשלוח גם, אתה צריך גם לשלוח מכתב תודה, כשאתה מקבל כסף. ולפעמים, התורמים רוצים לבוא לראות. צריך להרגיע מפגשים, ולהגיד, תראו, תודה רבה. בפלויני. בפלויני. וזה, זה, זה, זה. ככה זה, לאט לאט, מסתדרים, הדברים מסתדרים. עכשיו, בשביל זה, כמו שאתה שואל בצדק, צריך הרבה מסירות נפש. אתה יודע להגיד לא למי שמציע לך, נגיד, מיליון. אני מדבר מיד בסכום קטן מאוד. אני לא צוחק. אני מדבר בסכום מעט קטן. לא רוצה מיד לדבר על הסכומים האמיתיים שזורמים כאן. המיסיון משקיע במדינת ישראל אותו סכום של כסף שהוא משקיע בכל העולם.
וזה יהודי מקנדה.
בדקו, בדקו. הסכום שהמיסיון משקיע במדינת ישראל שווה אותו סכום של המיסיון הנוצרי מפזר בכל העולם. טוב, זה אומר שאנחנו שווים. שבת שלום.